חולין דף קוף ממאלף, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, מיד אחרי הנקודתיים, שזה למעשה ציטוט מהמשנה, אין שם אלא אפרוח וכולי. אדם מוצא קן של ציפור, ציפור תאורה, מה שמצוי כאן בארץ ישראל, זה יונים בדרך כלל, קן של יונים, והוא שם לב שכשהיונה מתרוממת, יש שם רק ביצה אחת בקן, או רק גוזל אחד בקן. ואז הוא אומר, אז אולי אני פטור ממצוות שילוח הקן, כי הרי הפסוק אומר אפרוחים בלשון רבים, או ביצים בלשון רבים, מאיפה אני יודע שגם אפרוח אחד או ביצה אחת חייבים בשילוח הקן. לכן המשנה מרבה, מזה שהפסוק אומר, כי יקרא כאן, כאן ציפור לפניך, המילה כאן באה לרבות מכל מקום. עצם זה שיש כאן כן של ציפור תאורה, גם אם האפרוח הוא אפרוח אחד, או הביצה היא ביצה אחת, חייבים בשילוח הקן. בהמשך של המשנה, מהמילים אפרוחים וביצים, לומדים דבר אחר, לומדים דווקא מיעוט. אם יש לדוגמה ביצים מוזרות, מה פירוש ביצים מוזרות? ביצים שלא יכולים להביא אפרוחים. לדוגמה, ביצה שהתרנגולת נטענה בביצים האלה, על ידי שהיא התחממה באדמה. זה נקרא בלשון של חז"ל, ספנה מערעה. ביצים כאלה לא יכולים להביא אפרוח אף פעם. הביצים האלה ממעטים, מזה שכתוב אפרוחים, אחר כך כתוב ביצים, שדווקא ביצים שיכולים להביא אפרוחים, רק בהם יש מצוות שילוח הקן. דבר נוסף לומדים, זה שכתוב אפרוחים או ביצים, אז האפרוחים צריכים להיות דומים גם לביצים. אבל אם האפרוחים כבר יכולים לעוף בעצמם, לדאוג לעצמם למזונות, אז כבר לא קיים מצוות שילוח הקן. אומרת הגמרא, אמר לי יהוא מרבנן לרבה, והשאלה הבאה היא שאלה ממש, שאלה של גמרא. המשנה אומרת שמכן אנחנו למעשה מרבים, גם אם יש אפרוח אחד או ביצה אחת, הם אפרוחים הביצים, הם מעטים, אם זה נאמר ביצה שלא יכולה להביא אפרוח, אפרוחים שכבר יכולים לבד לעוף, אז שואל אותו, אולי נגיד הפוך. היי, מה איפך? אין שם אלא אפרוח אחד, ככה הגרסה של הבח, או ביצה אחת, פטור מלשלח. ודווקא את זה אני אלמד, דבעינן אפרוחים או ביצים ולקה, כי אנחנו צריכים שיהיה לשון רבים. שתי אפרוחים לפחות, או שתי ביצים לפחות, וזה אין כאן כשיש רק אחד. ומהמילה כאן אני אלמד הפוך, שאם היו שם אפרוחים מפריחים, שכבר יכולים לעוף ולדאוג לעצמם למזונות, או ביצים מוזרות שלא יכולים להביא אפרוח, חייב לשלח שנאמר כאן, כאן מכל מקום, שאפילו אם זה ביצים כאלה שלא יכולים להביא אפרוח, אפילו אם זה אפרוחים שכבר יכולים לעוף, בכל אופן חייבים בהם במצוות שילוח הקן, אולי נגיד ככה בצורה הפוכה. תרץ לו רבה, אם כן, שכאן בא לרבות אפרוחים וביצים מוזרות, נכתוב קרא והאם רובצת עליהם. מה צריך לכתוב? כפל הלשון, מהי והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, זה כתוב בצורה כפולה. אז מכאן אנחנו לומדים להקושי אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים. חייב להיות שהאפרוחים והביצים לא באים סך הכל לשון רבים. אם אתה רוצה לשון רבים, אתה לא צריך להגיע להגיד לשון רבים גם באפרוחים וגם בביצים. מספיק שאתה משתמש בפעם אחת לשון רבים, כמו שהגמרא נותנת דוגמה עליהם, שזה גם לשון רבים, וכבר אני יודע שצריך שיהיה פה שתי ביצים, אם רצינו ללמד את זה. למה צריך לכתוב אפרוחים וביצים בצורה מחולקת? אלא זה מלמד אותנו שיש פה ריבוי מיוחד, או יותר נכון מיעוט מיוחד מהמילה אפרוחים, למעט ביצים מוזרות שלא יכולים להביא אפרוחים, ומהמילה ביצים ממעטים את אותם גוזלים או אותם אפרוחים שכבר יכולים לעוף לבד, והם לא כמו ביצים שזקוקים עדיין לדגירה של האם. אומרת המשנה, כאן יש יונה עקשנית, עקשנית. שלחה וחזרה, שולח את היונה, והיונה הולכת באמת, ומה אפשר לעשות? יש שפה שכולם מבינים, וברגע שדיברו איתה בשפה הזאת היא הלכה, אבל היא התעקשה, היא חוזרת שוב, חוזרת שוב, וחזרה. אבל העניין הוא שהוא עדיין לא הספיק לקחת את הביצים. ועוד פעם הוא שולח אותה ועוד פעם היא חוזרת, אפילו 4 ו-5 פעמים, עדיין הוא חייב עוד פעם במצוות שילוח הקן, ועוד פעם במצוות שילוח הקן, ככה כמה וכמה פעמים. שנאמר, שלח תשלח את האם. תכף הגמרא תגיד מאיזה מילה בדיוק לומדים את הריבוי הזה. אמר, הריני נוטל את האם, אני מבחינתי לא צריך את הגוזלים האלה. אני רוצה רק את האם. ומשלח את הבנים, הכוונה משאיר אותם, שישארו פה בקן. בכל זאת חייב לשלח את האם. אסור לו להגיד, אני עכשיו לוקח את האם וגמרנו. לא. חייב לשלח את האם. שנאמר, שלח, תשלח את האם. אחרי שהוא שלח את האם, ונטל את הבנים, והחזירן לכן. זאת אומרת, הוא הלך, שלח את האם, לקח את הבנים, אחרי זה הוא אמר, רגע, בשביל מה לקחתי את הבנים? שקיים את המצווה? זהו, קיימתי את המצווה, בוא נחזיר אותם. החזיר אותם, ואחר כך חזרה האם עליהן, היא ראתה את האפרוחים או את הביצים, חזרה אליהם בחזרה, אז הוא כבר יהיה פטור מלשלח. למה? כי כתוב, כי ייקרא כאן ציפור לפניך. כאן זה לא נקרא, נקרא בדרכו בצורה של דבר, של הפתעה, של משהו שלא היה צפוי. כי הרי ברגע שהוא כבר לקח את האפרוחים, הוא זכה בהם. הם כבר שלו. אז על זה נאמר, פרט למזומן. כי הרי הם כבר מזומנים בידו, לכן הוא פטור משילוח הקן פעם נוספת. למדנו מזה שכתוב בפסוק שלח תשלח, תשלח תשלח, שאפילו כמה פעמים. אמר לי, אומר רבנן לרבה, 4 פעמים הגעת. ואימה, אולי נאמר שכל מילה מרבה פעם נוספת. שלח, חדה זימנה, פעם אחת צריך לשלח. מה שכתוב תשלח, תרי זימנין, פעמיים, זהו. כל מילה באה לרבות פעם אחת. מי אמר לך שזה בא לרבות כמה וכמה פעמים? אמר לי, למה? שלח אפילו 100 פעמים. שכתוב שלח, הכוונה תשלח תמיד. כל פעם כשאתה רואה אם על הבנים, שלח, עוד פעם, שלח. ככה כמה וכמה פעמים, עד 100 פעמים אפילו. מה שכתוב תשלח, אין לי לשלוח אל הדבר הרשות. אני עכשיו רוצה לאכול בשר של אוף. אז לכן התורה אומרת לי תשלח. לדבר מצווה מניין, מאיפה אני יודע שגם כשאני רוצה ציפור לדבר מצווה, ואם אני עכשיו אשלח את האם, אולי לא תחזור. אז אני אומר לעצמי, אני צריך הרי להביא למצורה, למשל מצורה שרוצה לטהר, צריך להביא לו 2 ציפורים. חלק מהתהליך של הטהרה. אז מה אומר, עכשיו הולכת לחפש ציפורים, ללכוד אותם, לצוד אותם, יש לי פה עכשיו ציפור, רובצת על האפרוחים על הביצים, בוא ניקח אותה. וגמרנו, יהיה לי עכשיו למצווה. התורה אומרת, אסור, שלח, תשלח. הייתי אומר, לא, זה מדובר לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה אולי כן יהיה מותר לקחת. לכן כתוב, תשלח מכל מקום, אפילו לדבר מצווה. תלמוד לומר, תשלח מכל מקום, כמו שאמרנו. אמר לרבי אבא בריידר רב יוסף בר רבה, דרב כהנה. שואל אותו שאלה כזאת. אלא תמה דכתב רחמנה, תשלח. לכן אתה אומר שגם לדבר מצווה צריך לקיים מצוות שילוח. ואסור להגיד, אני עכשיו לוקח את העוף לדבר מצווה, אז אני פטור ממצוות שילוח הקן. למה? כי כתוב פסוק מפורש. רגע, ואם לא היה כתוב פסוק מפורש, לא היינו מבינים דבר כזה לבד? עליו, יבה אמינה לדבר המצווה, לא? בלי זה היית אומר שמותר לקחת את האם לדבר מצווה? הרי יש לנו כלל שכשיש גם מצווה עשה, כמו במקרה שלנו, שלח תשלח, שהתורה מצווה אותנו לעשות מעשה, לשלוח את האם, וגם מצוות לא תעשה, מה לא לעשות, לא תיקח האם על הבנים, לא לקחת אותם יחד. אז יש כאן גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה של שילוח הקן. ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. והמצווה של ולקח את הציפורים בשביל המצורה, זה סך הכל מצוות עשה. הוא יכול להתמודד מול מצוות עשה ולא תעשה ביחד? הרי המצווה של שילוח הקן זה גם עשה וגם לא תעשה, זה 2 מצוות. אז המצווה של ציפורים, גם אם היא מצווה חשובה, אבל היא רק מצווה אחת, אז מי בכלל העלה בדעתו שזה ידחה מצוות שילוח הקן? וזאת שאלה נכונה. אומרת הגמרא, בדרך כלל זה באמת מספיק זה שמצוות שילוח הקן זה גם עשה וגם לא תעשה, בשביל שאף אחד לא יחשוב שאפשר בשביל דבר מצווה לבטל את המצווה של שילוח הקן. אבל יש מקרה מסוים שכבר אין עשה ולא תעשה בשילוח הקן. באיזה מקרה זה? לא צריכה דעבר ושקלי לאם. דובר פה שבן אדם כבר עבר את העבירה והוא לקח את האם, במקום לשלח אותה. דלאב עברי, את המצוות לא תעשה של לא תיקח האם, על זה הוא כבר עבר. מה נשאר לו עכשיו? מצוות עשה של שלח תשלח. תשלח את האם, כבר לקחת אותה, אבל תשלח אותה עכשיו. זה רק מצוות עשה. וזה רק מצוות עשה הוא דעיקה. יש פה רק מצוות עשה של לשלח את האם. אז אם כן, ליתי עשה ולדחי עשה. יבוא המצוות עשה של לקחת שתי ציפורים למצורה, וידחה את המצוות עשה של לשלח את הציפור של השילוח הקן, את האם. כמה שמלן, זה שכתוב תשלח, שצריך לשלח גם את האם, למרות שאנחנו מעוניינים לקחת אותה בשביל מצורה. שואלת הגמרא, הניחא למאן דתני, זה טוב באמת, לפי הדעה שסוברת, אז כאן אנחנו צריכים למעשה קצת לרענן לעצמנו את הנושא הבא. יש דבר שנקרא מצוות לא תעשה, אבל יש במצוות לא תעשה, יש כאלה מין מצוות שזה ניתק לעשה. פירוש, שהתורה בנוסף לזה שהיא אומרת מה לא לעשות, היא אומרת גם כן מה כן לעשות. הדוגמה הכי מפורסמת לזה וגם יכולה להגדיר את זה בצורה יפה וטובה, זה המצווה של שאסור לגזול. אבל אם אדם גוזל, התורה אומרת לו שישיב את הגזלה. אז אם הוא עבר על מצוות לא תעשה, אז בדרך כלל מצוות לא תעשה, אדם צריך לקבל מלכות. אבל במקרה שלנו, של גזלן, יש לו את האפשרות לתקן את הלא תעשה שהוא עבר, על ידי מצוות עשה שהוא יקיים עכשיו ויחזיר את הגזלה. זה נקרא לאו שניתק ומתבטל על ידי מצוות עשה. זאת אומרת, הוא מתקן את הלאו על ידי זה שהוא מקיים מצוות עשה. מאוד מעניין שבמצוות שילוח הקן, אפשר גם כן להגיד את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, יש כאלה שלא מסכימים שככה צריך ללמוד את המצווה של שילוח הקן, אבל יש כאלה שכן מסכימים עם זה. שכשכתוב, לא תיקח האם על הבנים. אדם עבר על מצוות לא תעשה. אבל אולי יש לו אפשרות עכשיו לשלח, שלח תשלח את האם, ואז הוא יתקן את המצוות לא תעשה שהוא עבר. עכשיו, זה טוב לפי הדעה שסוברת שבניתק לעשה, קיימו ולא קיימו. יש דעה שסוברת בלאו הניתק לעשה, קיימו ולא קיימו. מה הפירוש של הקוד הזה? מה זה קיימו ולא קיימו? אז ככה, קיימו, הכוונה היא שאם בן אדם קיים את המצוות עשה, שהיא למעשה התיקון של המצוות לא תעשה, אז הוא כבר יהיה פטור מהמצוות לא תעשה שהוא עבר. לא קיימו, הוא יהיה חייב. אז זה מובן. למה? כי ברגע שהבן אדם לקח את האם, הוא עדיין יכול לקיים את המצווה של שלח תשלח את האם. ואז באמת יש כאן מצוות עשה מול מצוות עשה. זה הדבר היחיד שנשאר. ואז ברגע שיש כאן רק מצוות עשה אחת, אין פה את המצוות לא תעשה של היעד עכשיו, כי הבן אדם כבר עבר על המצוות לא תעשה הזאת, אז אנחנו אומרים, טוב, עכשיו יש כאן מצוות עשה של שלח תשלח את האם, נכון. אבל יש כאן עוד מצוות עשה, שצריך לקחת למצורה שתי ציפורים בשביל לתאר אותו, חלק מתהליך התארה. אז הייתי חושב אולי שהמצוות עשה של תארת מצורה, דוחה את המצוות עשה של לשלח את הקן, את האם. לכן אומרת התורה את המילה תשלח להגיד שלא. אלא למאן דתני, ביטלו ולא ביטלו. מה זאת אומרת ביטלו ולא ביטלו? ביטלו הכוונה שאם הוא ביטל את העשה לגמרי, רק אז הוא יהיה חייב על הלא תעשה שהוא עבר. אבל ולא ביטלו, הוא יהיה פטור. אז אם כן, כמה דלא שחטה, אם עדיין האם חיה, הוא לא שחט את האם עדיין, לא עברי ללאו. הוא עדיין לא עבר בכלל על מצוות לא תעשה. למה? כי הרי הוא לא ביטל את האפשרות לקיים את המצווה של שילוח הקן. מתי בן אדם עובר, לפי הדעה הזאת, על הלא תעשה של לא תיקח האם על הבנים? רק אם הוא לקח כן וגם שחט. אבל אם הוא לקח כן אבל הוא לא שחט, אז הוא עדיין לא עבר אפילו על הלאו. כי בידו עכשיו לשלח את האם, ואז מבחינתו ניקה לגמרי את כל, את כל מה שהוא עשה. מבחינתו הוא לא עבר על שום עבירה, כי הוא לא ביטל את המצוות לא תעשה. הוא בסך הכל עדיין לא קיים את זה. ברגע שהוא לקח כן את האם על הבנים, אז אומרים לו, רבנו, לקחת את האם על הבנים, תתקן מהר את מה שעשית ובוא נמשיך. בוא נמשיך את שגרת החיים היהודית המפוארת שלך. עזוב, מה שנפל, נפל. בוא תתקן ונמשיך הלאה. יש לו את האפשרות לבטל לגמרי את המצוות לא תעשה שהוא עבר עליה. אז אם כן, כרגע עומד לפנינו מצוות עשה ולא תעשה של שילוח הקן, כי ברגע שהוא באמת ישלח את האם, אז זה יוצא שהוא לא עבר בכלל על שום איסור. ומול המצווה הזאת שהיא כוללת עשה ולא תעשה, עומדת רק המצווה של להביא שתי ציפורים למצורה, זה רק מצוות עשה. זה לא מצוות עשה ולא תעשה. אז כאן פשוט לנו שהמצוות שילוח הקן דוחה את המצווה של טהרת המצורה. אז אם כן, לא צריך את הפסוק תשלח ללמד אותנו דבר כזה, כי זה הרי סברה פשוטה. אז זה מה שאומרת הגמרא, כמה דלא שחטה לא עברי ללאו. כל מה שעדיין לא שחט את האם, הוא לא עבר עדיין ללאו. אז יש כאן עשה ולא תעשה של שילוח הקן מול עשה בלבד של טהרת מצורה, וזה ברור שהשילוח הקן ידחה טהרת מצורה, לא צריך את הפסוק של תשלח. זה שאלה אחת. שאלה נוספת, ותו, לרבי יהודה דאמר, במשנה הבאה, שלח מעיקר המשמע. מה הפירוש מעיקר המשמע? הפירוש הוא שהוא לא ייקח, אלא ישלח אותה. ואם הוא לא שלח אותה, הוא כבר עבר על המצוות עשה. ואין לו אפשרות לתקן אחר כך. אז אם כן, אפילו עשה נמי לקה. עכשיו, ברגע שהוא כבר לקח את האם, אין לו מצוות עשה אפילו עכשיו לשלח אותה, כי הוא כבר, איך שאומרים, הרס לעצמו את האפשרות לקיים את המצווה הזאת. אין לו יותר מצוות עשה לשלח את האם. ברגע שהוא כבר, כל המצווה של שלח, זה לפני שהוא לקח את האם. לא תיקח האם אל הבנים, אלא מה? שלח תשלח את האם. אם כן לקח את האם, הוא כבר לא יכול יותר לקיים את המצווה של שלח תשלח את האם. אז כאן פשוט אם כן, שאם הוא כבר ממילא לא יכול לקיים את המצווה של שלח תשלח את האם, אז ודאי שהוא יכול לקחת את זה לציפורי מצורה. לא צריך את הפסוק, תשלח. אלא אמר מר בר אבשי, מה שצריך את הפסוק, תשלח, כגון שנטלה על מנת לשלח, הוא לקח אותה על מנת לשלח אותה באמת, ברגע שהוא מחזיק אותה ביד, פתאום הוא רואה מצורה שמחפש ציפורים. הוא אומר, הנה, יש לי פה את האם שלקחתי עכשיו מהקן, קח אותה, יהיה לך בשביל ציפורי מצורה. במקרה הזה, דלאו לקה, מצוות לא תעשה אין כאן, הוא לא עבר על מצוות לא תעשה שלא תיקח האם על הבנים, כי הוא לקח אותה בשביל לשלח אותה. מה נשאר כן? עשה הוא דאיקה. הדבר היחיד שהוא עכשיו יכול לעבור, זה על זה שהוא לא מקיים את המצווה של שלח תשלח את האם, הוא לא משלח אותה, אבל זה רק מצוות עשה. ובמקרה כזה, וליתי עשה, ולידחי עשה, יבוא המצוות עשה של לקחת ציפורים בשביל מצורה, וידחה את המצוות עשה של שלח תשלח את האם של שילוח הקן. לכן, בשביל שלא נגיד את הדבר הזה, התורה אומרת תשלח, ללמד שאפילו לדבר מצווה אסור לעבור על המצוות עשה של שילוח הקן. שואלת הגמרא, מאי אולמי דאי עשה מאי עשה? למה היה עולה על דעתך? זאת אומרת, בוא נתרגם. מה יותר חזק המצוות עשה של שילוח הקן? מה יותר חזק המצוות עשה של לקחת למצורת ציפורים יותר מאשר המצווה של שילוח הקן? זאת אומרת, מה בכלל עלה על דעתך לחשוב, בלי שכתוב תשלח, שבשביל להביא ציפורים למצורה, אתה יכול עכשיו לעבור על המצווה של שילוח הקן? למה? שתיים זה מצוות עשה. אז מי אמר שאפשר לעבור על זה כדי לקיים את זה? שבשביל זה צריך תשלח ללמד אותנו שלא, צריך בשביל זה מילה מיותרת בתורה להגיד שלא. הרי בכל מקרה אין שום סיבה לעבור על מצוות עשה אחת בשביל לקיים מצוות עשה אחרת אם היא לא יותר חזקה. אומרת הגמרא, היא כן יותר חזקה. סלקא דעתך, היה עולה בדעתנו שמצוות טהרת מצורה קודמת למצוות שילוח הקן. למה? הועיל ואמר מר, גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה, שמו של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, איך נוכל להבין מה הכוונה של הדבר הזה? שמו של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה. אם יש איזשהו דבר בעולם שלנו, שיכול לקבל קדושה, של עולמות העליונים נשגבים ביותר, שאין לנו את העיניים להבין מה זה בכלל, שמו של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, אומרת התורה, ימחה על המים, קח את השם של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה, תמחוק את זה. בשביל מה? בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו. כשיש פה חשד שהאישה נסתרה עם איש אחר, בלעדי בעלה, והם באו לידי דבר עבירה, התורה רוצה לדעת האם באמת האישה הזאת יכולה לחזור לבעלה כי היא באמת כשרה או לא, בודקים על ידי המי סוטה. וכדי להכין מי סוטה צריך למחוק את שם השם שנכתב בקדושה בתוך המים. זה משקל גדול מאוד שאנחנו פה למעשה נותנים לשלום בית בין איש לאשתו. והי מצורע, כיוון דקמה דלא מטהר, כל זמן שהוא עדיין לא טהור מטומאת מצורע, הוא הרי אסור בתשמיש המיטה דכתיב, וישב מחוץ לאוהלו, לאוהלו כתוב, שבעת ימים, אוהלו זו אשתו, ואם כן, הוא אסור בתשמיש המיטה באותם זמנים, מכאן שאסור בתשמיש המיטה, מהו דתימה? אז אולי היינו אומרים, כיוון דאסור בתשמיש המיטה, כל זמן שהוא מצורע, ליתי עשה דידי, אז המצוות עשה של מצורע, שאנחנו למעשה רוצים לתאר אותו, כדי להביא שלום בין איש לאשתו, ולידחה עשה דשילוח הקן, אולי זה כן יבוא לדחות את מצוות עשה של שילוח הקן, כמה שמלן, זה שכתוב, תשלח, שזה בא להגיד שאפילו לדבר מצווה, אסור לקחת את האם של כאן הציפור, אלא שלח תשלח את האם. אומרת המשנה, אדם עבר על המצווה הזאת, והוא כן לקח את האם על הבנים, הנוטל אם על הבנים. רבי יהודה אומר, לוקה ואינו משלח. זה שהוא עבר על מצוות לא תיקח האם על הבנים, מצוות לא תעשה, הוא חייב מלכות. הוא חייב מלכות, ועכשיו הוא כבר לא יכול לשלח את האם. הוא אומר, הנה, אני מחזיק את האם ביד, אני אשלח אותה כבר. אומר רבי יהודה, לא, זה כבר לא יעזור. את המלכות שלו הוא יקבל. וחכמים אומרים, משלח ואינו לוקה. כי הוא עדיין יכול לתקן את מה שהוא עשה, בזה שהוא לא שילח. זה הכלל, אומרים חכמים. כל מצוות לא תעשה, כמו במקרה שלנו של לא תיקח האם על הבנים, שיש בה קום ועשה, אתה יכול עכשיו לשלח, שלח תשלח את האם. אין לו קין עליה, כי הוא יכול עדיין לתקן. אמרת לי לא תיקח, לקחתי. אז מה עכשיו? אומרים חכמים, שלח תשלח. תתקן את מה שעשית ותשלח את האם. במקרה שאדם תיקן את הלא תעשה שהוא עבר על ידי שהוא קיים מצוות עשה, זה נקרא לאו שניתק לעשה, אומרים חכמים שהוא לא יקבל על זה מלכות. שואלת הגמרא רגע, ומה רבי יהודה סובר שלאו הניתק לעשה, כן מקבלים על זה מלכות? שהוא אומר שזהו, הוא יקבל מלכות והוא לא יכול לשלוח את האם? באי רבי אבא בר ממל, תעמד רבי יהודה, שאומר רבי יהודה שלוקה ולא משלח את האם. משום דסבר לאו שניתק לעשה תמיד לוקין עליו? לוקין עליו, זהו, אין אפשרות לתקן את המצוות לא תעשה שאדם עבר. עוד דילמה, לא, באלמה סבר, לאו שניתק לעשה, אין לו קין עליו. בדרך כלל סובר רבי יהודה כמו למשל בגזלה, שאסור לגזול, אבל אם אדם החזיר הוא לא יקבל מלכות. ואחה, במקרה של שילוח הקן, היינו תמה שהוא כן מקבל מלכות, משום דקה סבר, שלח מעיקר המשמע. זאת אומרת, הוא סובר שכתוב שלח תשלח את האם, זה מיד בהתחלה כשאתה מצאת את הקן ציפור הזאת. אתה לא יכול קודם כל לקחת ואז לשלח. לא, שלח הכוונה ישר על ההתחלה. ברגע שההתחלה לא הייתה נכונה, כבר עבר על המצווה הזאת, הוא לא יכול לתקן אותה כי הוא עבר עליה כבר, ואין אפשרות לתקן, כי מה תגיד? שהוא ישלח אחר כך? לא, כי המצווה של שלח זה ישר בהתחלה. הוא לא יכול לקיים את הישר בהתחלה אחרי שבהתחלה הוא שלח אותה. זה אפשרות שנייה. אז בכל אופן, השאלה היא, האם רבי יהודה בדרך כלל כן סובר שלאו הניתק לעשה, אין לו קין עליו, ורק כאן, מכיוון ששלח זה הכוונה ישר בהתחלה, או שהוא תמיד סובר שלאו הניתק לעשה, אין לו קין עליו. לאו הניתק לעשה, כן לו קין עליו. אומרת הגמרא תשמע ברייתא, גנב וגזלן, שגנבו וגזלו, ישנן בכלל מלכות. דברי רבי יהודה. עכשיו, גזלן לדוגמה. גזל כסף חלילה. ישנו בכלל מלכות, מה זאת אומרת? ואם הוא יחזיר את הכסף? והאחה, במקרה שלנו, במקרה הזה, דלאו שניתק לעשה הוא. האדם גזל זה מצוות לא תעשה, שאפשר לנתק את המצוות לא תעשה על ידי קיום מצוות עשה ולבטל את המצוות לא תעשה הזאת ולתקן אותה. דרחמנה אמר לא תגזול, אבל אם גזל והשיב את הגזלה. בכל זאת מה אומר רבי יהודה? שהוא מקבל מלכות זה שגזל. שמע מינה תמה דרבי יהודה משום דקסבר בכל מקום לאו שניתק לעשה לוקין עליו. ככה לכאורה יש מפקן ראיה. אמר לי רבי זרע, רבי זרע אמר לי רבי אבא בר ממל, מה אתה מביא ראיה מהברייתא הזאת? הרי זה ברייתא לא מוסמכת בכלל. לאו אמינא לכו, וכי לא אמרתי לכם כבר, כל מתניתא דלותניא, כל ברייתא שלא נשנתה בי רבי חייא ובי רבי הושעיה, בבית מדרשו של רבי חייא ורבי הושעיה, שהם אלה שלמעשה ניפו וסדרו וערכו את כל הברייתות, אם זה לא עבר דרכם משבשתאי, יכול להיות שיש בהם טעויות. ולא תות ומינה, אל תקשו ממנה במדרשה, בית המדרש. ויכול להיות שהברייתא שאתה עכשיו מביא פה היא לגמרי הפוכה איתה. דילמה, אינן בכלל מלכות 40 טניה, לא שהם בכלל, אלא אינם בכלל אולי, ואז זה משנה את כל התמונה שרבי יהודה באמת סובר בכל מקום, לאו ניתק לעשה, באמת לא לוקים עליו. והגמרא ראיה אחרת לתרץ את השאלה. תשמע, דתנא רבי הושעיה ורבי חייא, כתוב לגבי מצוות שכחה. שאדם יש לו שדה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא נתן לו שדה רחבה מאוד, אומר לו, תראה, נתתי לך, אני רוצה להמשיך לתת לך, אבל תזכור את העניים. אם יש לך, יש לך עומר שלם שאגדת קבוצה של תבועה, וכשבאת המשכת, שכחת את העומר הזה בשדה, אומרת התורה, לא תשוב. אל תשוב לקחת את זה, תשאיר את זה לעניים. אם אדם עבר ושב, לקח את זה. מקרה שני, כתוב לגבי מצוות פאה. אותו רעיון, מתנות עניים, מתנה אחרת אבל, שאדם צריך להשאיר בשדה שלו, בצד, קצת תבועה לעניים. וכתוב, לא תחלה, אל תחלה פאת שדך בקוצריך. אל תסיים את כל מה שאתה קוצר, תשאיר קצת לעניים גם לקצור. והוא קילה, הוא כן לקח את כל התבועה ולא השאיר פאה. ישנן בכלל מלכות 40, דברי רבי יהודה. הוא עובר על מצוות מלכות 40, לפי דעתו של רבי יהודה. עכשיו כאן, בן אדם יכול לקיים את המצוות עשה, להשאיר. הוא יכול לתקן את זה, ובכל זאת אומרת התורה, בכל זאת אומר רבי יהודה שהוא יקבל מלכות. שמע מינה תעמי דרבי יהודה משום דקסבר לאו שניתק לעשה לוקין עליו. אתה רואה פה שאפילו שהוא לכאורה יכול לתקן את מה שהוא עשה, בכל זאת הוא יקבל מלכות. עונה הגמרא, זה לא ראיה. דילמה תעמיינו תעמה דקסבר תעזוב מעיקר המשמע. יכול להיות שרבי יהודה סובר כמו פה לגבי שילוח הקן, ככה הוא סובר גם לגבי מתנות עניים, שכשתורה אומרת לעני ולגר תעזוב אותם, תעזוב זה הכוונה ישר בהתחלה. אם ישר בהתחלה לא השארת, גם אם אחר כך תשאיר, אתה לא יכול לתקן את הפגם שכבר פגם. לכן הוא יקבל מלכות וזה יתקן אותו. וניסה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת. אמר רבינה לרבשי, תשמע, כתוב לגבי קורבן פסח. קורבן פסח אוכלים אותו רק בליל הסדר. ליל תתוו בניסן בלבד. הפסוק אומר, לא תותירו ממנו עד בוקר, וגומר, מה המשך שם? והנותר ממנו עד בוקר, ממשיכה הגמרא, באש תשרופו. מה זה תשרופו? יש פה מעשה עכשיו לעשות, אם באדם עבר על המצוות לא תעשה. בא כתוב ליתן עשה, אחר לא תעשה, לומר לך, שאין לוקין עליו. ומי אומר את זה? דברי רבי יהודה, שמע מינה. תעמד רבי יהודה משום דקסבר שלח מעיקרה משמע שמע מינה. רואה מכאן שרבי יהודה סובר שלאו הניתק לעשה לא לוקים עליו. פה לגבי קורבן פסח זה כתוב ממש ברור, אז למה בכל זאת לגבי שילוח הכן הוא כן מקבל מלכות? מכיוון שכשכתוב שלח תשלח את האם, והבן אדם עבר על זה והוא לא שלח ישר בהתחלה, כבר לא יש איך שהוא יתקן אחר כך, כי זה דבר שכבר מה הוא ישלח עכשיו, אבל הוא עדיין עבר על זה שהוא בהתחלה לא שלח. השלח זה הכוונה ישר בהתחלה, זה לא מתי שבן אדם ישלח הוא קיים את המצווה, רק ישר בהתחלה כי ייקרא מיד שלח. אז אם כן, זה דעתו של רבי יהודה, שבדרך כלל לאו שניתק לעשה לא לוקים עליו, רק פה במקרה שלנו שזה לא נקרא לאו שניתק לעשה, אלא זה, של, זה לאו שנשאר לאו, כי המצוות עשה פה זה לא קשור ללאו, אלא המצוות עשה פה זה ישר על ההתחלה לעשות, אז לכן לוקים אם בן אדם עבר על הלא תעשה. אמר לי רב אידי לרב אשי, מתניתין, המשנה שלנו, נמי דייקה. אפשר באמת לדייק גם כן שכך סובר רבי יהודה, שבדרך כלל עליו הניתק לעשה לא לוקים עליו, רק פה מקבלים מלכות בגלל ששלח זה הכוונה ישר בהתחלה. דקטני, המשנה שלנו אומרת ככה, הנוטל אם על הבנים. רבי יהודה אומר, לוקה ואין משלח. ואיסל כדתך, שגם אם הוא עבר ולקח, תמה דרבי יהודה שהוא מחייב, בגלל שתמיד לאו שניתק לעשה, לוקין עליו, הרי במקרה שלנו, התורה הרי אומרת שלח. ואם כן, לוקה ומשלח מבעי אלי. ואת כתוב כאן, לוקה ואינו משלח. כך אומר רבי יהודה, למה לוקה ואינו משלח? אם האפשרות לשלח, זה ניתק, זה העשה שבעצם מבטל את הלא תעשה, רק אתה סובר שבכל זאת הוא יקבל מלכות. זאת אומרת, אתה מסכים ששלח זה לרב דווקא בהתחלה, אלא זה גם אחר כך, נכון? רק אתה אומר שזה לא, שאני תמיד אומר שלאו שניתק לעשה, כן מקבלים עליו מלכות. אז אם כן, אז למה אתה אומר, אל תשלח? הרי עדיין יש עלי את החיוב לשלח. אלא בזה שאתה אומר, אל תשלח, סימן שאני כבר עברתי על, הבן אדם עבר כבר על השלח, בזה שהוא לא שלח ישר בהתחלה, וזה הסיבה שהוא מקבל מלכות על זה שהוא עבר על הלא תעשה. דוחה הגמרת הראייה, ודיל מאחיקה אמר במתניתין, יכול להיות שבאמת תשלח זה גם אחרי שהוא לקח. רק הוא מתכוון להגיד, אין נפטר, הוא לא יהיה פטור מהלא תעשה שהוא עבר עד דמלכין לי. ומה הכוונה אין משלח? הכוונה זה לא יעזור שהוא ישלח. בכל זאת מלכות הוא יקבל, אבל הוא ודאי צריך לשלח בשביל לקיים את המצוות תעשה. אז אם כן, זה לא ראייה מהמשנה שלנו. אבל מהברייתא יש כן ראייה. ברייתא אומרת מפורש, רבי יהודה תמיד סובר שלאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו. אז יש לנו תשובה ברורה לשאלה, שמה שרבי יהודה בשילוח הכן אומר, שגם אחרי שאדם עבר ללא תעשה, ואפילו אם אחרי זה יקיים את המצוות תעשה לשלח, הוא בכל זאת יקבל מלכות, זה לא, לא בגלל שהוא סובר לאו הניתק לעשה אלוקים עליו, בדרך כלל אין אלוקים עליו, רק פה בגלל שכשהוא מגיע לידי מצב שהוא רואה פה כאן ציפור, האם רובצת על אפרוחים על הביצים, זה שכתוב שלח, הכוונה ישר בהתחלה, אם הוא ישר בהתחלה לא שילח, הוא כבר עבר על המצוות תעשה הזאת, ולכן הוא כבר, אם אחר כך הוא מקיים את הלא תעשה, הוא עובר על הלא תעשה של לא תיקח האם על הבנים, והוא כן לקח את האם על הבנים, הוא יקבל מלכות, גם אם אחר כך הוא ישלח. הסיבה היא בגלל שהוא עבר כבר על העשה הזה, וזה שהוא לא מיד על ההתחלה שלך. עד כמה משלחה? כמה הוא צריך לשלוח אותה? עד איפה? אמר רבי יהודה, כדי שתצא מתחת ידו, שהוא לא יכול לתפוס אותה בחזרה. במה משלחה? איך היא צריכה לברוח כשהוא שולח אותה? רבונה אמר, אפילו אם הוא קצץ לה את הכנפיים, או את הנוצות של הכנפיים, והיא הולכת רק ברגליה, וככה היא בורחת, זה גם כן נקרא שהוא קיים מצוות שילוח הכן. רב יהודה אמר לא, דווקא באגפיה, דווקא אם היא הולך, אם היא יכולה לעוף בכנפיים שלה. מה הסיבה של המחלוקת? רב הונא אמר ברגליה, דכתיב, משלחי רגל השור והחמור. כשאני רוצה לשלוח, צריך שזה שבורח, כי כששלחתי אותו, יברח ברגל, זה נקרא שילוח. רב יהודה אמר באגפיה, כי לפי דעתו רגל דהה, כנפיה ננהו, כשהיא בורחת, היא בורחת בכנפיים, זה נקרא אצלה כמו משלחי רגל. אוף, כשהוא בורח, הוא בורח עם הכנפיים. מספרת הגמרא, ההוא דגזינו לגפה ושלחה. היה פעם איזה אחד שמרת את הנוצות של האם, וככה שלח אותה. ואחר כך תפסה, הלך תפס אותה בחזרה. נגדי רב יהודה, רב יהודה נתן לו על זה מלכות. אמר לי, זיל רבי לה גדפי ושלחה. עכשיו לך, תחכה עד שיגדל בחזרה הנוצות, ואז תשלח אותה שוב פעם. כי לפי דעתו של רבי יהודה שראינו כבר קודם, הוא סובר ששלח זה דווקא בכנפיה. אומרת הגמרא, כמן, איך אתה אומר שהוא יכול עדיין לעשות מצוות שילוח הכן? איקר רבי יהודה לוקה ואין משלח. לפי רבי יהודה, ברגע שהוא לא שלח את האם ישר בהתחלה, אז הוא כבר לא יכול יותר לשלוח אותה, אלא הוא מקבל מלכות. אז למה אומר לו תשלח? מובן למה הוא הלכה אותו, אבל למה אומר לו תשלח? איקר הבנן משלח ואינו לוקה. לפי רבנן, מובן למה אומר לו תשלח, אבל הוא לא מובן למה הוא נתן לו מלכות. אומרת הגמרא, לעולם כרבנן, באמת מספיק שהוא ישלח, הוא לא אמור לקבל מלכות. וכאן הסיבה שהוא מקבל מלכות הוא מכת מרדות מדרבנן. כאן זה מכה מלכות מדרבנן לאחד שמתמרד נגד התורה. עבריינים שלא יחזור וישאר במעשיו הרעים. כמו שרואים בכל המערכות החוקים בכל העולם כולו, שיש סדר, נותנים לבן אדם עונש כדי להרתיע אותו. זה סוג של עונש של הרתעה כזאת. מספרת הגמרא, ההוא דעתה לקמי דרבה. אחד פעם הגיע לפני רבה עם שאלה. פה אנחנו רואים את החוכמה של הרב, כשבאים לשאול אותו, שיבין דבר מתוך דבר. הוא שאל אותו שאלה כזאת, אמר לי, יש מין עוף טהור שנקרא טימה. ככה השם שלו. מה הוא? האם צריך לעשות לו שילוח הכן או לא? אז רבה חשב לעצמו, אמר, לא ידע היי גברה דעוף טהור חייב לשילוח היי? מה, באמת הבן אדם הזה לא יודע שכל עוף טהור חייב בשילוח הכן? ברור שחייב. למה הוא שואל אותי שאלה כזאת? אמר לי, אז רבה שאל את אותו שואל, דילמה חדה ביאתה ודרמיה? מה, היה שם רק ביצה אחת בכן של האטימה הזאת? אמר לי, הין, ככה גרסה פה. צריך להוסיף בגרסה את המילים, אמר לי, הין. אז הוא ענה לו, כן, היה רק ביצה אחת. אמר לי, אז רבה אמר לו אותו אחד, התשובה היא, איי יד אלך, את זה אני יודע ואני יכול להגיד לך, מתניתי לי, זה משנה מפורשת, אין שם אלא אפוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. מספר את הגמרת ההמשך, שלחה, באמת הוא אותו אחד ששלח את הטימה הזאת, והדר לרבה פריסטקי, ותפסה. רבה סובב אותה במצודות ותפס את אותו טימה, כנראה שהייתה עוף נדירה או משהו כזה. שאלת הגמרה, ולחוש לך שדה, למה הוא לא חושש, שחשדו בו שהוא הורה לו, שצריך לעשות שילוח הכן, רק בשביל שהוא רצה ליהנות אחר כך לקבל את הטימה, במקום שהוא ייקח את זה לעצמו. עונה הגמרא כלאחר יד, הוא עשה את זה מרחוק, שלא אף אחד לא ישים לב שהוא תופס את הטימה בחזרה רבה. כי באמת אסור לרב שנותן הלכה להביא את עצמו לידי חשד, למרות שהוא לא עשה פה שום מעשה לא בסדר, המעשה שהוא היה בסדר גמור. אם אותו שולח היה רוצה לקחת את הטימה לעצמו, הוא היה יכול אחר כך לצוד אותה במצודה. כי הרי אמרנו שברגע שהיא יצאה מתחת ידו, כבר יכול לתפוס אותה אחר כך בחזרה. אחרי זה על ידי מצודה כמובן. אז כל הסיבה היא פה, פשוט מאוד בשביל שלא יהיה ניכר, מראית עין לא טובה על אותו רב שפסק. תנו רבנן, יוני שובח ויוני עלייה. זאת אומרת, אדם שיש לו שובח ברשותו, או גג שלכל אחד יש דרך כלל קורת גג, והגיעו שם יוני בר, יונים סתם שמסתובבים, ועשו שם כן, חייבות בשילוח. למה זה נקרא? כי יקרה פרט למזומן, זה לא מזומן, זה לא היונים שלו. ואסורות משום גזל מפני דרכי שלום. אסור לקחת את אותם עופות משום גזל, לא אבל גזל מהתורה, אלא רק משום דרכי שלום. כי הבן אדם באיזשהו מקום קיבל את זה כבר, וזה שלו. הוא מרגיש שזה שלו. אומרת הגמרא, והיא איתה, להדה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. אם זה נכון, מה שאומר רבי יוסי ברבי חנינה, ברבי חנינה, שחצרו של אדם, רשותו של אדם, קונה לו גם אם הוא לא יודע. אם נאמר, אחד בתוך הבית שלו, נכנס איזשהו טוקי, מאוד מאוד יקר, וסגרו את החלון, לא יודעים אפילו שיש טוקי בתוך הבית הזה. חצרו של אדם קונה לו, גם אם הוא לא יודע. חצרו של אדם. אז אם כן, קרי כאן, כי יקרה פרט למזומן, אפשר לקרוא כאן, לאותה יונה, שבאה ועשתה פה כן, כי יקרה פרט למזומן, כי פה זה כבר מזומן, זה שלא, זה קונה לו שלא מדעתו. אמר רב, ביצה היא מציאה תרובה ודי חייב בשילוח. כשהביצה עדיין לא יצאה לגמרי מהעוף, כבר מחויבים בשילוח הקן. מקנה לא קני עד דטיפול לחצרו. אבל לעשות קניין חצר, בעל החצר לא קונה עד שהביצה נמצאת בתוך החצר כבר. היא יצאה לגמרי. כי אם היא לא יצאה לגמרי, האם יכולה עדיין להחזיק את הביצה ולברוח איתה ביחד. זה לא נקרא עדיין ברשותו של האדם. וכי קטני חייבות בשילוח מקמי דטיפול לחצרו. מה שכתוב חייב בשילוח זה לפני שזה נפל באמת לחצרו, כי אחרי שזה נפל בחצרו זה כבר מזומן, זה כבר שלו, והוא לא יכול לעשות שילוח הכן. שואלת הגמרא, יחי, המאי אסורות משום גזל. הגמרא מבינה עכשיו שזה הכוונה לגוזלות. למה הן אסורות משום גזל? הרי בסדר, אני מבין למה הגוזלות האלה הם ברשותו, בגלל שהם לא יכולים לברוח. אז זה נקרא שחצרו של האדם קונה לו אותם. אבל אם כל זמן שהם עדיין לא יצאו לגמרי מהאם, אז עדיין הם לא ברשותו, אז למה כתוב שהם אסורות משום גזל? אומרת הגמרא, האימם. מה שחייבים עליו משום גזל זה באמת לא על הגוזלות, לא על הביצים, כי הם עדיין באמת לא יצאו לגמרי, אלא על האם חייבים. אפילו שהאם יכולה לברוח, בכל זאת, חצרו של אדם קונה לו אותם לגבי אסורות משום גזל, בגלל שאפילו אם הם יברחו, הם יחזרו אחר כך, האם. זה אפשרות ראשונה, והיא בהתאם, לעולם מה שחייבים משום גזל, הביצה. אז שאלת השאלה, אבל הרי אנחנו מדברים פה ברגע שהביצה עדיין לא יצאה לגמרי, אז למה שיהיה גזל אם זה עדיין לא ברשותו לגמרי של הבעל החצר? ותרצת הגמרא, וביצה כיוון דנפיק לי רובה, דעתי עלי. כיוון שיצא רוב הביצה כבר מהעוף, דעתו של בעל החצר על הביצה שהיא תהיה שלו. ולכן אם אדם לוקח את זה ממנו, זה אסור משום גזל. ואשתא דאמר רב יהודה, אמר רב, אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהן. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שנאמר, קודם שלח את האם, ורק הדר אחר כך והבנים תיקח לך. אם כן, אפילו תימה אף על גב דנפל לחצרו, עדיין זה לא נקרא מזומן כל זמן שהיא רובצת עליהם. כי הוא לא יכול בעצמו לזכות בהם, אסור לו לזכות בהם לפני שהוא שלח את האם. אז אם כן, קולי אחד יהיו מצי זכי, חצרו נמי זכיה. אם הבן אדם מותר לו לקחת את האפרוחים האלה או את הביצים האלה, אז החצר שלו קונה בשבילו וזוכה בשבילו. אבל בחולי אחד יהיו לא מצי זכי, מקרה כזה שהתורה לא נותנת לו לקחת את האפרוחים או את הביצים. למה? כי הרי האם עדיין רובצת עליהם והוא לא שילח אותה קודם. חצרו נמי לא זכיה לי, אז גם החצר שלו לא זוכה בשבילו. ולכן, מכיוון שהחצר לא זוכה בשבילו, אז הוא יכול לקיים עדיין מצוות שילוח. שואלת הגמרא, יחי, שכל זמן שהאם רובצת עליהם אסור לזכות לפני ששולחים את האם, המאי אסורות משום דרכי שלום. הרי ממה נפשה? אם לפני כן הוא שלח את האם, גזל מעליה, אם שהוא לוקח ממנו את האפרוחים, הוא עובר על גזל, כי הרי הוא כבר זכה באפרוחים או בביצים. אידה לא שלחה שילוחי, אידה לא שלחה, אם הוא לא שלח אותה עדיין, שלוחי באי, אז הוא עדיין צריך לשלוח אותם. אז גם הוא בעצמו לא זכה בהם, אז למה זה אסור משום דרכי שלום? אז זה שאסור לו לזכות בהם, זה לא משום דרכי שלום, זה אסור מהתורה. אומרת הגמרא, באמת מדובר שלא שלחו עדיין את האם. ולכן מהתורה אסור לקחת את אותם גוזלים. מה שכתוב שזה רק אסור משום דרכי שלום, ולא כתוב שזה אסור מהתורה לקחת את הגוזלים האלה, כי מדובר פה בקטן. שואלת הגמרא, קטן בר דרכי שלום הוא? מה, הוא בכלל צריך להחזיר את זה משום דרכי שלום? מה, הוא באמת לא עובר על איסור תורה כשהוא לוקח את הביצים לפני שהוא שלח את האם, אבל גם הוא לא צריך להחזיר משום דרכי שלום, הוא לא בר השבה. עונה הגמרא, אחי כאמר, אביו של קטן חייב להחזיר מפני דרכי שלום. מספרת הגמרא בעניין שלמדנו קודם, לוי בר סימון הקנה פירות שובחו לרב יהודה. הוא מחר פירות שובחו, הכוונה לאפרוחים או לביצים שלו, לרב יהודה. עתה לקמי די שמואל, רב יהודה בא לפני מורו ורבו שמואל, שאל אותו מה לעשות. אמר לו שמואל, אמר לי זיל טרוף אקן דלתגב הוא וקנין הוא. אמר לו שמואל הוראה, לך תזיז תקן כדי שהאם תתרומם ואז תוכל לזכות באפרוחים או בביצים. שאלה שלה, מה היה השאלה ומה התשובה הזאת עוזרת? למה היא? היא למקנה, אם אתה רוצה סך הכל לקנות את האפרוחים או את הביצים, לקנין אולי בסודר, תעשה קניין סודר, מה הבעיה? אתה הקונה, תן איזשהו חתיכת בגד שלך למוכר, וברגע שהמוכר יקנה בחתיכת בגד, הוא יקנה לך בזה, בקניין כמו חליפין כזה, יקנה לך את אותם אפרוחים הביצים, מה אתה צריך להרים אותם? והיא ביום טוב, אם דובר פה בערב יום טוב, והוא רוצה להכין את אותם אפרוחים או אותם ביצים שהוא רוצה לקחת ביום טוב, שהם לא יהיו מוקצים מלפני יום טוב, אז הוא לא צריך להרים אותם. בעומד ואומר על האפרוחים מסוימים, הוא אומר עליהם, זה וזה אני נוטל, וכבר זה לא יהיה מוקצה, בזה סגי, אז זה מספיק. עונה הגמרא, אנו הוא פר אחד תיאבו. מדובר פה על אפרוחים או על ביצים חדשים, שהם עדיין רבצה עליהם ואף אחד לא שלח אותה. דלוי בר סימון גופי לא אבא קנילו. לוי בר סימון אף פעם לא קנה את הביצים האלה. למה? כי הוא עדיין לא שלח את האם והיה אסור לו לזכות בבנים. ואחיקה אמר לי, לכן שמואל אמר לרב יהודה, בוא נגיד לך מה תעשה. זיל וטריף הקן דלתגבו. לך ותטרוף על הקן, תקיים מצוות שילוח הקן, ואז האם תעזוב את ה... תשלח את האם, ואז יפקע האיסור של אם על הבנים, ונקנינו לוי בר סימון, ואז לוי בר סימון יוכל על פי התורה לקנות את אותם אפרוחים או ביצים, ועד הלקנינו נהלך בסודר, אחרי שזה יהיה שלו באמת, הוא יכול להקנות לך בקניין סודר את אותם אפרוחים או ביצים. עד כאן השיעור על דף קוף ממלף.